אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות.
מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום, ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם למצוא אותנו בהסקטים, בכל שעה, ביום, בלילה, בצהריים.
זה בכל הפתעה?
פשוט מדהים. איתנו באולפן עמרי קפלן על ההפקה, על הביצוע הטכני, יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי. שלום. הרבה יובל יש היום.
שניים.
זה הרבה. זה גדול עליי.
יש שיגידו יותר מדי, אבל לא אני. אני חושב שזה בול.
זה בול? בסדר.
בול.
אז בוא נסדר עם זה.
בול המספר הנכון. שלום, מאיה סלע.
שלום, שלום.
אנחנו, אני לא יודע אם שמת לב, בעיצומו של שבוע הגאווה, ביום חמישי יתקיים מצעד הגאווה התל אביבי.
אפשר היה שלא לשים לב?
אני לא יודע, אולי יש אנשים שלא שמו לב, שזה חלף להם מעל
הראש. תודה שאתה מעדכן.
אני, שימו לב, שימו לב. אנחנו נדבר היום על ספרים שגם עוסקים בגאווה, בזהות, בקוויריות ובמגדר, או לפחות נושקים לזה, או לפחות חלקם. זה ההסתייגות, הסתייגות מספקת.
אני הייתי מסתייגת הרבה יותר. לא, כי אנחנו מדבר על ספר שירה, ולהגיד בכלל, הספר שירה שהוא עוסק במשהו, אני לא אוהבת, אני לא אוהבת להגיד את זה פשוט.
זה נכון.
הוא עוסק בגאווה, מה זה?
זה נכון.
זה לא הרעיון של שירה, לעסוק ב...
זה נכון, אבל ספר השירה ש...
תכף
נגוי עליו. קודם כל נתחיל עם ספר אחד שנדבר עליו היום, המשולש החדש על חוויות אדיפליות במשפחות חד מיניות, כתבה אותו הפסיכולוגית הקלינית דוקטור יפעת איתן פרסיקו, והוא יצא עכשיו בהוצאת פרדס וגם זכה בפרס בת, ובספר הזה היא מבקשת לחשוב מחדש על אחת המוסכמות הפסיכולוגית היציבות ביותר.
נכון.
המודל האדיפלי של פרויד. לקחת את זה, נשמטה הקרקע מתחת לרגלנו,
האסטרטיות. האסטרטיות ובכלל, כלומר, כל המחשבה שלנו מבוססת על הדבר הזה. אז מה זה אומר?
זה מאוד מאוד מוזר לחשוב שאנחנו נהיה בלי פרויד, נכון? מה, איפה, למי נתפלל, אני שואל.
אולי נצטרך לחפש את אלוהים סוף סוף.
כן, אולי לאלוהים יש פתרונות יותר טובים. המודל האדיפלי, למי שלא שם לב, למי ששכח.
כולם ידעו, אבל יש כאלה ששכחו.
נגיד בקצרה ובאופן גס מאוד, זה מודל שנשען על ההנחה הבסיסית שההתפתחות המינית התקינה של הילד או הילדה תלויה בקיומם של אב ואם כאובייקטים ליבידנליים בחייו. הוא צריך אבא ואמא, ויש כל מיני דברים שהוא עושה מולם, מבחינה ליבידיאנית, וזה נדרש. אנחנו, יש לנו היום שלל משפחות שאין בהן בהכרח אבא ואמא ו2.4 ילדים.
נכון, אז מה זה אומר?
מה זה אומר?
על הילד.
מה זה אומר על הילד? מה זה אומר על המודל האדיפלי? אולי הוא לא מתאים, אולי הוא אף פעם לא התאים.
אבל זהו, אני חייבת להגיד, מה זאת אומרת אולי הוא לא מתאים? הוא לא מתאים, אבל אם זה המודל, אז אתה יודע, אז להחליף את המודל...
תראי, יש פאזל.
לא יודע, זה קצת מוזר.
הגיע חלק, אבל החלל בתוך הפאזל לא מתאים לחלק. אז אתה דופק חזק, אתה דופק חזק עד שזה נכנס, ואז אתה עולה על הקיר.
זה מה ש... אנחנו נבדוק את העניין.
אנחנו נשאל את דוקטור יפעת איתן פרסיקו.
לאן נלך מכאן?
בדיוק. ומה אפשר לשמור ממנו אולי? ומה צריך לשנות בו? אולי אפשר רק לשנות אותו, לעשות איזה adjustment.
לא, אבל אנחנו התייחסנו לרעיונות של פרויד. זאת אומרת, אני קצת מגזימה עכשיו, אבל זה דת, נכון? אנחנו מתייחסים לזה בצורה רצינית.
אני לא יודע.
את
משליחה פה הצרות, דת.
אנחנו כמעט מתייחסים לזה כאלקסיומה. אז עכשיו לבוא ולהגיד, זה לא מתאים לנו יותר, כי יש לנו משפחות חדשות, נחליף את המודל, זה מטלטלת עולמי. אני חייבת להגיד לך.
אני מסכים איתך במובן הזה, וצריך לזכור גם, נגיד, שהקהילות, נקרא לזה, שמאוד מאוד מחבקות את המשפחות האלטרנטיביות, הן בהרבה פעמים קהילות שמאוד מאוד נשענות על המודלים של הטיפול הפסיכואנליטי והפסיכודינמי, נכון. שהוא מורשתו של פרויד.
נכון, אומרת, מה נעשה עם הטיפול?
מה נעשה עם זה? אנחנו בתווך, אנחנו צריכים את הטיפול, אנחנו נאמנים לטיפול, אנחנו גם נאמנים לפרוגרסיביות שלנו, ובאמצע אנחנו נשארים עם שוקת שבורה. זה מה שאני חושב. טוב, נשאל אותה את כל הדברים האלה
בדיוק,
היום.
בדיוק, עוד מעט, עוד מעט.
הספר השירה שדיברנו עליו, אנחנו נדבר על זה לפני כן עם דוקטור שירה סתיו, היא תרגמה את מלכת הנשף האחרונה באנטרטיקה של אושן וונג, שזה ספר שחיכינו לו הרבה זמן, וזה ספר שאני מרגיש, שאומנם חותר תחת כל ניסיון למסגר אותו בפרשנות, לצערי הרב, כי אני זקוק לפרשנות כדי להבין איפה אני עומד בכלל, אולי בגלל זה אני גם זקוק לפרויד, אבל זהו, נגיד בפרשנות מינימלית כרגע, הזהות היא עניין מאוד מאוד מרכזי בו, יודעת משהו, אולי פשוט נקרא שיר אחד מתוך הספר הזה, כבר עכשיו, שיר שנקרא חג ההודיה 2006.
בבקשה.
ברוקלין קרה מדי הלילה, וכל חבריי במרחק 3 שנים. אמא אמרה שאוכל להיות כל מה שארצה, אבל אני בחרתי לחיות. על המדרגות בכניסה לבית לבנים ישן, רשף סיגריה ואז אימאום. אני הולך אליו, טער שהשחיזה השתיקה. אשן צורבת לסתו. הפה שדרכו אני שב ונכנס אל העיר. גבר זר, הד שאפשר למשש, הנה ידי מלאה דם דק כדמעות אלמנה. אני מוכן. אני מוכן להיות כל חיה שתשאיר מאחור.
יפה.
זה יפה.
כן. אז עוד מעט נדבר עם שיר הסתיו על אושן וונג. לפני כל הדבר הזה, אנחנו עם הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום. היום יש לנו לא בדיוק ידיעה חדשותית, אלא פרסום מפתיע, שהפך לוויראלי אתמול, שתענוגות של אנשי ליכוד. שתענוגות ליכוד ניקי בהובלת סגן יושב ראש הכנסת, ניסים וטורי. בוא נגיד לך מה כתוב שם במודעה הזאת, שהם הפיצו אתמול ברשתות החברתיות, בוואטסאפ.
אין מקום שזה לא הגיע אליי. באמת, 600 פעם זה הגיע אליי.
ליכודניקים, טוב, אנחנו גם נהננו מזה.
מאוד מאוד
נהנים. אנחנו הפצנו את זה בעצם.
אנחנו עדיין נהנים.
אנחנו נהנים מאוד. ליכודניקים יקרים, אנחנו שמחים להזמינכם לארבעה ימי שייט ליוון, יחד עם סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, שרים, חברי כנסת, פעילים וראשי סניפים. זו לשון המודעה. יש שם תמונה? של וטורי כמובן, חבר הכנסת וטורי.
ושל הסיפון המבהיק של התענוגות. עכשיו תקשיבי, שתענוגות כשלעצמו זה עניין מפוקפק, אבל נניח שאתה רוצה ללכת...
לא מענה כל כך.
נניח שאתה... זה לא קשור לעמדה פוליטית. ימין, שמאל, כולנו, קיצוני משני הצדדים. אתה עולה על הסיפון...
אני אגיד לך משהו, אם הייתה אותה מודעה...
עם יאיר לפיד.
עם מרב מיכאל, יאיר לפיד...
לא תודה.
אנחנו היינו מגיבים אותו דבר.
ממש.
אולי זה היה קצת יותר מצחיק אותנו.
יכול להיות, אבל מה שבטוח זה שלא על הסיפון הזה ולא על הסיפון הזה.
לא היינו עולים, לא היינו עולים. טוב, אנחנו מעניקים, איך לא, את זכות התגובה לדייוויד פוסטר וואלאס עם הספר שנקרא בשם הבא. משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם. הספר הזה יצא כמובן בספריית הקיבוץ המאוחד, זה לא פעם ראשונה שאנחנו קוראים ממנו.
הוא פשוט מתאים לכל פעם.
הוא תורגם על ידי אלינואר ברגר. יובל, בבקשה.
למי שלא שם לב, זה המוטיב של השיחה היום, מדובר על רשמיו של דייוויד פוסטר וואלאס משטע הנוגות.
ממשהו כיפי לכאורה, שלא יחזור עליו לעולם.
שטע הנוגות. לסקר אותו לעיתון, ויצא כתבה שגם העיתון וגם שטע הנוגות, אני לא בטוח שהם בדיוק לזה
מתכוונו. לא לזה
מתכוונו. יש שם איזה קטע שאנחנו נקרא עכשיו. הוא כותב בו כך. קפצתי רק לשנייה אל טרקלין המופעים של סלבריטי על סיפון 7 כדי להציץ בחלק מהחזרות לאירוע סי של מחר, מופע הכישרונות של נושא האונייה. שני סטודנטים מאוניברסיטת טקסס, קצוצי שיער וצורבי שמש, מציגים קטע ריקוד עם מינימום חוריאוגרפיה למנגינת Shake Your Groove Thing. עוזר מנהל השי דייב נער הבינגו מתאם פעילויות מכיסא במים מקנבס לשמאל הבמה. נוסע בן 70 פלוס מווירג'יניה מספר 4 בדיחות אתניות ושר את One Day at a Time. סוכן נדלן בגמלאות מחברת Century 21 מאיידהו מבצע סולו טופים ארוך לצלילי קרוון. אירוע השיא של מופע הכישרונות של הנוסעים הוא כנראה מסורת, בדומה למסיבת התחפושות המיוחדת של יום שלישי בערב. כמה מנושאי הנדיר לוקחים את הקטע בשיא הרצינות והביאו איתם תחפושות, מוזיקה ואביזרים משלהם. זוג קנדי גמיש מבצע טנגו, כולל נעלי שפיץ סחורות וורד בין השיניים, ואף ינאלה של מופע הכישרונות מסתבר, עומד להיות 4 קטעי סטנדאפ עוקבים המבוצעים בידי 60 מופלגים. הגברים האלה מדדים אל הבמה בזה אחר זה. אחד מהם נשען על מקל הליכה תלת רגלי. לאחר יש עניבה שדומה דמיון מצמרר לחביתת דנבר. לזקן נוסף יש גמגום מייסר. מה שבא עכשיו הוא 4 קטעים עוקבים שאין שום אפשרות להבדיל ביניהם, ושמזכירים בסגנונם ובהומור שלהם מעין כמוסת זמן משנות ה-50 שהוצאה מקברה. בדיחות על איך אי אפשר להביא נשים, על כמה גברים רוצים לשחק גולף, ואיך אנשים שלהם מנסות למנוע מהם לשחק גולף, וכו' וכו'. הקטעים מתהדרים באותה איכות זועקת של מחוץ לעניינים שהופכת את הסבים והסבתות הפרטיים שלי למושאי חמלה, יראה ומבוכה בעת ובעונה אחת. אחד מרביית המטושלחים מכנה את הופעתו מחר בערב גיג. זה עם המקל התלת, תלת שני נעצר פתאום בעיצומה של בדיחה ארוכה שמספרת איך פסח על הלוויה של אשתו כדי לשחק גולף. מצביע בקצועות המקל שלו על דייב נער הבינגו ותובע עומדן מיידי ומדויק של מספר הצופים במופע הכישרונות של הנושאים שיערך מחר בערב. דייב נער הבינגו מושך בכתפיו ומביט בפצירת הציפורניים שלו ואומר שקשה לדעת. זה משתנה משבוע לשבוע. בתגובה הזקן מנופף במקלו ואומר שרצוי שיהיה מספר נכבד. כי הוא שונא להופיע לכל הרוחות בפני אולם ריק.
אני מקווה שיהיה שם קריוקי בשייט הזה עם חבר הכנסת וטורי. כאחרת אני לא מבינה למה לתרוח.
אם אין קריוקי...
אם אין קריוקי אנחנו לא באים.
שלפחות יהיה מופע כישרונות של הנושאים. אני מוכן
להסתפק בזה. אני לא יודעת. אני צריכה לחשוב על כל הדבר הזה.
אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. זה השיר שפותח את הספר, מלכת הנשף האחרונה באנטרטיקה של אושן וונג, קובץ שיריו שיצא עכשיו בהוצאת אסיה, בתרגומה של דוקטור שירה סתיו, מרצה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, ומי שתרגמה בעבר גם את שרון אולט. השיר הזה נקרא לנשק בווייטנאמית, וככה זה הולך. סבתי מנשקת כאילו פצצות מתפוצצות בחצר. שם יסמין ומנטה מסרחים את בוסמיהם דרך חלון המטבח. כאילו במקום כלשהו גוף מתמוטט, ולהבות מפלסות את דרכן מבעד סבכי הרחב של ילד. כאילו כדי לצאת מן הדלת. ירקוד הטורסו שלך, נקוב פצעי ירי. כשסבתי מנשקת אין שום מצמוצים זולים, שום מוזיקה מערבית של שפתיים קפוצות. היא מנשקת כמו כדי לנשום אותך אל תוכה, אפה נלחץ אל הלכי, כדי ללמוד שוב את ריחה. להתמיר את פניני זעתך לעגלי זהב בריאותיה. כאילו שהיא אוחזת בך, כאילו כשהיא אוחזת בך, לופת גם המוות את פרק ידך. סבתי מנשקת כאילו ההיסטוריה מעולם לא הגיעה אל סופה. כאילו במקום כלשהו, גוף עודנו מתמוטט. אז את השירים של אושן וונג קראנו מתורגמים לעברית מפעם לפעם בעמוד הפייסבוק של שירה סתיו. זו הפעם הראשונה שהם מאוגדים סוף סוף לספר ויוצאים כאן, אחרי שכבר יצא כאן הספר הפרוזה, לזמן קצר יש בנו קסם בהוצאת מטר, וזו חגיגה בשבילנו, גם אם הקריאה בספר הזה לפעמים פולשת למקומות הכי אינטימיים. זה ספר שעוסק בטראומה ובהגדרה עצמית ובזהות, ובדרך ששלוש אלה קשורות זו בזו, והשירים שלו יפים מאוד, וכמו שכבר אמרתי עבורי, שתמיד מתאמץ למסגר הכל בפרשנות קוהרנטית, הרגשתי במהלך הקריאה שהספר ממש מבקש להתנגד לפרשנות אחת, והוא אומר לך, תבין את הדברים בדרך אחרת. זה לא קל, אבל זה שווה את זה. אבל כדי כן להבין קצת יותר, זמנו את המתרגמת, דוקטור שירה סתיו. שלום שירה.
אהלן, אהלן.
בואי נתחיל בהתחלה, בשיר שקראנו עכשיו. הספר הזה בעצם מורכב מרוב השירים שהופיעו בשני ספרי שירה שהוא הוציא באנגלית, ואת החלטת לפתוח את הספר הזה עם השיר הזה. מדוע?
כן, זה שיר שלא נכנס לשני ספרי השירה שלו, הוא פורסם באינטרנט ב-2014, שיר מוקדם יחסית. בחרתי לפתוח איתו כי א', כי הוא מוקדם, וב', כי הוא שיר נפלא, וגם וגם אני חושבת שזה שיר שככה מנסח בצורה מאוד מאוד חזקה, משהו שעובר לאורך כל הספר, וזה העניין הזה שהמלחמה לא באמת נגמרה. המלחמה, כלומר מלחמת וייטנאם, המלחמה שבעצם יצרה את המשפחה של אורשם וונג, מלחמה שלא הייתה, משפחה שלא הייתה נוצרת אלמלא המלחמה הזאת. אני רק אומר בקיצור שאימא שלו היא צאצאית של אישה וייטנאמית וחייל אמריקאי שנפגשו בזמן מלחמת וייטנאם. אז וזאת הסבתא שמככבת בשיר, היא זאת שהרתה את אימא שלו, כן? היא זאת שחוותה את המלחמה בווייטנאם, והיא מנשקת אותו כאילו הפצצות עדיין מתפוצצות מסביב.
כן.
אז המלחמה בעצם עדיין נמשכת.
בואי נדבר על האיש הזה, על הבחורצ'יק הזה, אושן וונג, שבאופן משונה הוא כוכב, הוא נהיה כוכב. משונה כי קודם כל זה בדרך כלל לא קורה למשוררים. איך קרה הדבר הזה איתו דווקא, ולמה דווקא הוא?
כי הוא מדהים.
לא, אבל שירה, זה לא סיבה, זאת אומרת, זה יופי שהוא מדהים, אבל אנשים לא מתעניינים בשירה, בדרך כלל, והם לא מוזמנים לטוק שואוז פתאום באמריקה, וכמובן גם במקומות אחרים, אבל אתה יודע, זה מאוד משונה מה שקרה איתו.
כן, אני לא בטוחה שיש לי תשובה לזה. זה באמת צירוף נסיבות מאוד מיוחד. אני חושבת שזה א', הכישרון שלו, ב', השונות שלו, הוא מאוד אחר מכל מה שיש לאמריקה להציע. המיקום הפוליטי שלו, הרגע הפוליטי שבו הוא הביק, שזה גם היה הרגע שבו טראמפ עלה לשלטון.
כן.
והוא בעצם הציע את הקוטב הנגדי. ואני חושב שמעל הכל הכישרון שלו, הנוכחות שלו, באמת, וגם הנכונות שלו להיות באור הזרקורים הזה, ההתרות שלו לזה.
את יודעת, אני חושב על זה, אני חושב על הדברים שאת אומרת עכשיו, על הכל אמריקאיות הזאת שאנחנו נדרשים אליה, גם המאגרים נדרשים להתאים את עצמם לאיזה סוג כזה מסוים של מודל כל אמריקאי. מצד שני, הוא מגיע מעבר מאוד מאוד ספציפי, מטראומה מאוד מאוד ספציפי. אני חושב למשל על השיר שנקרא "כיקאית", שזה שיר שמשולבים בו כל כך הרבה אלמנטים כל אמריקאים, הבייסבול והצי המייפל והאופניים ושדה הטירס והליווייס, כל המותגיות האמריקאית הזאת, ויש שם איזה מין השתוקקות כן להצליח להיות נכון ומתאים לסביבה, אבל בעצם מה שקורה זה שהסביבה עצמה לא מתאימה לסביבה, ובעצם הזהות אולי שהוא מציע היא זהות מפורקת שמאוד מאוד מתאימה לאמריקה עכשיו, שאמריקה היא מפורקת גם אם אתה אמריקאי מבטן ומלידה, ואין לך את הטראומה של ההגירה ואת הטראומה של המלחמה בעבר שלך.
כן, טוב, נכון. אבל תראה, הוא כאילו משורר של פוליטיקת הזהויות, כאילו. עוד שהיום פוליטיקת הזהויות זה כבר הפך להיות איזה מין כמעט מונח ששמים אותו לגנאי, בגלל שהוא עבר איזה פופולריזציה מאוד קיצונית. אבל אני חושבת שזה מעבר לזה, כי א', כל דבר שהוא עושה, כל נימה, כל מילה אצלו היא טעונה פוליטית למקסימום. זאת אומרת, הוא משורר מאוד מאוד פוליטי, גם כשהוא מדבר על דברים כביכול לא פוליטי. והעניין של הזהויות הוא מאוד מסובך, כי אושן וונג הוא בעצם, הוא אאוטסיידר בכל פן ובכל היבט של הזהות שלו. זאת אומרת, זו זהות שאי אפשר לקבע אותה, או אם אני אשתמש בניסוח שהוא עצמו נוקט בו באחד השירים, הוא רוקד על הקווים. כן? אז יש כל מיני קווים שמגדירים כל מיני זהויות, אתה יכול להגיד פליט, אתה יכול להגיד וייטנאמי, אתה יכול להגיד מאגר, אתה יכול להגיד הומו, אתה יכול להגיד אמריקאי, אתה יכול להגיד הגיע מהחוף המזרחי, כל מיני דברים, אבל הוא רוקד על הקווים. הוא לא נאתר לאף אחד מהתוויות האלה, אלא הוא הופך את עצמו למי שכל הזמן יכול לשוטט ביניהם, להגדיר אותם בעצמו, זאת אומרת להיות הקו שתוחם את הזהויות האלה ולהתחלף כל הזמן, וזה מה שהוא עושה.
אולי אם תהיה מוכנה לקרוא לנו שיר שלו?
כן. אני אקרא את השיר ראש תחילה. זה גם שיר שמתייחס לעבר של מלחמת וייטנאם, כאילו שיר שנכתב מפי האם. אני רק אגיד שלשיר יש מוטו שהוא פתגם וייטנאמי, אגב במקור אושן וונג לא מתרגם את ה... הוא מכניס דברים בווייטנאמית לתוך השירים והוא לא מתרגם אותם, לי היה חשוב דווקא כן לתרגם אותם, זאת אומרת הוא רוצה להעמיד את הקורא האמריקאי שלו במבוכה שהוא נתקל בשפת המקור שהוא לא יכול להבין.
איך תרגמת? מה, הכנסת את זה לגוגל טרנסלייט או איך הגעת לזה? כי זה בווייטנאמית אחרי הכל.
כן, עשיתי את התחקיר שלי.
אוקיי.
חלק היו מקרים שעזרו לי, במקרה הזה זה היה תחקיר אינטרנטי, אבל הגעתי למשמעות, לא שלא היו טעויות בדרך. בכל אופן, בפתגם כנראה מאוד ידוע בווייטנאם, שאומר אין כמו דג עם אורז, אין כמו אם עם ילד. שזה מעניין גם מבחינת זה כאילו המנה הכי בסיסית, הכי, כאילו מה יותר מתאים מאורז עם דגים.
כן.
זה האוכל הווייטנאמי. אבל זה גם מעניין ההשוואה הזאת בין אמא וילד לבין
דג ואורז.
מזונות. כן, מזונות בעצם, דברים שאוכלים. בכל אופן, זה היה הקדמה ארוכה
וראש תחילה. כן.
לא ידעת? אהבת אם זונחת את הגאווה כפי שהאש זונחת את זעקות הנשרף, בני. אפילו מחר היום הזה יהיה שבך, לא ידעת? יש גברים שנוגעים בשדיים כאילו נגעו בקודקודי גולגולות. גברים הנושאים חלומות בדרכם בהרים ועל גבם מוטלים המתים. אבל רק אם יכולה ללכת ולשאת את משקלו של לב שני פועם. ילד טיפש, אתה יכול ללכת לאיבוד בתוך ספר, אבל לעולם לא תשכח את עצמך כפי שהאל שוכח את ידיו. כשישאלו אותך מאיפה אתה, אמור להם ששמך נקרם בפי חסר השיניים של אשת מלחמה. שלא נולדת, אלא זחלת ראש תחילה, הישר רעבונם של כלבים. בני, אמור להם שהגוף הוא תער, המושחז עם החיתוך.
בוא נדבר שירה קצת על האימא ועל היחסים שלו איתה. זה דבר מאוד מעניין, כי אימא שלו הייתה אנלפבטית, ובעצם השירה, הספרות, הגאונות הזאת שלו בכתיבה, מרחיקה אותו ממנה. מה שהוא כותב היא לא הייתה יכולה לקרוא.
כן, זה מאוד מאוד טרגי, זה גם מאוד עולה מספר הפרוזה שלו, שכולו כתוב לאם שלא יכולה לקרוא. אגב, הסיבה שהיא לא יכולה לקרוא היא סיבה פוליטית לחלוטין, הוא מדבר על זה באחד השירים, שהצבא האמריקאי הפציץ את בית הספר, ולכן כשהיא הייתה בת שש, אז היא לא יכלה אפילו, לא היה לה אפילו לאן בית ספר ללכת אליו. אז היא בעצם, היא וכל המשפחה בעצם בעקבות המלחמה לא יכלו ללמוד לקרוא, וכמובן אז הם גם לא קראו וייטנאמית, הם גם לא קראו אנגלית כשהם הגיעו לאמריקה בגיל מבוגר יותר, והוא עצמו גם למד לקרוא בגיל יחסית מאוחר, 11. זה די מדהים איך הוא, הזינוק העצום שהוא עשה מילד שמתחיל להבין ולקרוא אנגלית בגיל יחסית מאוחר לילד למשורר שיש לו שליטה פשוט מדהימה בשפה האנגלית. אבל זה בעצם גם ניסח את היחסים בינו לבין המשפחה שלו, כיחסים שהוא מגדיר אותם כיחסים של בגידה. כן. כי מצד אחד הוא המתווך הגדול שלהם, הוא מי שבעצם, שזה משהו שקורה להמון ילדי מאגרים, אגב גם בארץ, ילדי העולים, הם אלה שתיווכו למשפחה שלהם את המקומיות, אז הוא בעצם, הוא גם זה שיכול לספר את הסיפור שלהם לקהל האמריקאי, הוא זה שיכול להשמיע את הקול שלהם, אבל הוא גם זה שבעצם ככל שהוא עושה את זה יותר, הוא יותר ויותר מתרחק מהם ומתנתק מהם, וזאת הטרגדיה הגדולה של הסיפור הזה.
את יודעת, אני חושב באמת על השברים האלה שאת מתארת, שקשורים גם בביוגרפיה שלו, וגם באים כמובן לידי ביטוי בשירים עצמם, ויש גם את העניין של המבנה, המבנה של השירים, ואיך שהוא בונה אותם, יש, בכלל הוא מתנסה הרבה עם המבנה, נגיד בשיר התופת המעגל השביעי, על הדף יש רק סימוני מספור ממוזער, שמפנה להערות שוליים, והשיר כולו קורה בהערות השוליים, וזה לא עד המקרה היחיד, הוא עושה כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אני מדמיין לעצמי איך זה לתרגם דבר כזה, איך שלא לדבר על שלל הרפרנסים האחרים שהוא שוטל בשירה שלו, שבטח היית צריכה לעבוד קשה כדי להצליח לתרגם אותם. אז גם המבנה וגם הרפרנסים, איך מתרגמים דבר כזה? איך מצליחים לעשות את זה?
טוב, זה פשוט מין בית ספר שלא נגמר, זה התענוג הגדול. פתאום למדתי מלא קורסים קצרים במקביל על תעשיית הנשק, על וייטנאם, על כל מיני מלא דברים. זאת אומרת, החיפושים שלי בגוגל, אני מניחה שהאלגוריתם שאל את עצמו מה קורה.
מה הבעיה שלה?
את מתורגטת עם פרסומות משונות עכשיו.
כן, בדיוק, עלו לי פרסומות משונות מאוד. תראה, אני לא אגיד שזה היה קשה, ברור שזה קשה, אבל זה כל הכיף. זאת אומרת, זה האתגר, זה התענוג. אבל מעבר לכל זה היה פשוט נורא נורא מרגש, אני מתרגמת רק משוררים שגורמים לי לבכות, אז תרגמתי ובכיתי, זה נמשך הרבה זמן, אני עושה את הכל נורא לאט ובקצב שלי, וזה היה מסע מענג מאוד, שגולת הכותרת שלו מבחינתי הייתה עבודה עם שחר מריו מרדכי, המשורר שהיה עורך התרגום שלי, ואיתו עשיתי את השלבים הסופיים, שהוא ככה יישר אותי במלא מקומות, וזה היה פשוט נפלא. כל העבודה על הספר הזה הייתה תענוג אחד גדול. אני גם רוצה לציין את הוצאת אסיה ואת מרב שאול, שליוותה אותי, ופשוט אין דברים כאלה, וזה הוצאה עצמאית שעובדת פשוט הוצאתי כל מיני ספרים בחיי, אבל לא הייתה לי חוויה כזאת של שלמות, וכזה דיוק והקפדה על הפרטים הכי קטנים, ואנשים שאכפת להם מכל הדברים הקטנים האלה, זה היה נפלא מה. אני ממש שמחה שהספר יצא כמו שהוא יצא, ועם האנשים שעזרו לי איתו.
זה נכון, זו תוצאה באמת באמת נפלאה. בואי נסיים עם שיר נוסף שתקראי לנו.
כן, אני אשמח, זה גם מביא, זה גם מביא איזה פן אחר מאלה שדיברנו עליהם עד היום, וזה בין, עד היום, עד עכשיו בשיחה. באמת את הפן היותר קולקטיבי ואוניברסלי ויקומי של אושן וונג. והשיר הזה נקרא, וזה מהספר האחרון שלו, שיצא בשנה שעברה, והשיר נקרא כמעט אנושי. זמן רב עבר מאז גופי, הוא בלתי נסבל, אני מניח אותו על האדמה כפי שאבי היה מטיל קוביות. זמן רב עבר מאז הזמן, אבל אז עוד היה לי משקל. היה לי חומר וגידים, אובדן שיכולת לראות כשהסתכלת בין ידיך ושמעת את הדם. זה מה שנקרא קריאה, אמרו לי, מאוחר מדי, אבל מאוחר מדי. קראתי בדם, גרפתי גופות בשפה ועוקפתי רוחות, קיליתי את מאגר הפעלים הנכחדים ופרצתי אל ספריית ההזדמנויות השניות, אל המחלקה לטיפול נמרץ, שם חבשו את ראשי גם כשהמילים השחורות המשיכו לחלחל פנימה, כמו פה. בימים ההם לא הצלחתי לגרום לבחורים להבחין בי, אפילו כשלבשתי את ג'קט הג'ינס הכי יפה שלי. זה היה ב-2006, או ב-865, או במגנום 327. איזה זמן לחיות, אמרו. והפעם יותר בחוזקה, עם יותר רובי שער. האם סיפרתי לך? אני באה מעם של פסלים המתמחים בפסולת הריסות. ניסינו. מגונה, קשור לשון, סוכרתי, בתספורת כסדה, הייתה לי תחושה. קרשי הרצפה חרקו כשבכיתי חסר תנועה על יד החלון במכון הגמילה. אם למילים כמו שהצירו אין משקל בעולמנו, למה המשכנו לשקוע, דוקטור, כלומר, אלוהים? למה בלעו המים את ידינו הכמעט אנושיות בזמן ששרנו, כמו פה?
שיר הסתיו, מלכת הנשף האחרונה באנטארטיקה, אושן וונג, בקובץ שירים נפלא 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 בתרגומך, שיצא עכשיו בהוצאת אסיה. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, מאיה ויובל.
ביי. להתראות.
להתראות. מה שכרוך וכאן תרבות, חזרנו. לנוכח התערערות מעמדה ההגמוני של המשפחה הגרעינית, האטרונורמטיבית, תיקון המודל האדיפלי נחשב לאחת המשימות החשובות שעל סדר היום בעולם הפסיכואנליטי. ככה כותבת דוקטור יפעת איתן פרסיקו בפתח הספר המשולש החדש על חוויות אדיפליות במשפחות חד מיניות שיצא עכשיו בהוצאת פרדס, וגם זכה בפרס בעת, אגב, לספר העיון המקורי הטוב. צריך לומר, אני חושבת שמדובר כאן בספר חדשני פשוט מאוד. אנחנו הרי נאחזים כבר יותר מ-100 שנה בציפורני ברזל בתיאוריה של פרויד, מפענחים דרכה את הנפש שלנו ואת מה שהולך איתנו, אנחנו מבינים את עצמנו על פי הדבר הזה. אנחנו גם בועטים בפרויד כבר, נכון?
ברור, מורדים באבא.
אנחנו מורדים בו ואנחנו בועטים, אנחנו מסתלבטים, אבל אנחנו שווים גם לאותו חדר טיפול שהוא ניסח את המאפיינים שלו. והנה מגיע עידן חדש ומחשבות חדשות. עכשיו, יש את המחקרים מהעשורים האחרונים מראים שילדים שגדלים במשפחות חד מיניות מתפתחים בסדר גמור, יובל.
כן.
אז מוזר, כי זה לא מסתדר עם התיאוריה האדיפלית. אז יפעת איתן פרסיקו התחצפה באיזשהו אופן, יש פה קצת חוצפה, והיא פותחת הכל מחדש.
פרויד הגדול!
באומץ, כן. באומץ, אני חייבת להגיד, והיא בוחנת את הנחות היסוד של, של התיאוריה הזאת שלו. שלום לפסיכולוגית הקלינית, דוקטור יפעת איתן פרסיקו.
היי מאיה, היי יובל.
היי. אז אולי נתחיל עם ההתחלה למי ש... צריך רענון, ונדבר על המודל האדיפלי של פרויד, אבל בקצרה, מה הוא אומר בעצם?
בסדר, אבל לפני הכל אני רוצה להגיד שהספר הזה מבוסס על דוקטורט, שהנחו דוקטור עמל זי ופרופסור ניצה ענאי, והייתה להם תרומה לא מבוטלת לתוצר הסופי. עכשיו שאמרתי את זה,
אוקיי.
שאני יכולה לענות על הספר.
אז בוא נדבר על פרויד.
כן. אז פרויד, כמו שידוע לכולם, זיהה איזשהו מבנה פנטזמטי קבוע, שמורכב ממשאלות אהבה להורה אחד ויריבות עם ההורה השני. מה שאולי פחות ידוע בתרבות הפופולרית, זה שפרויד דיבר על תסביך אדיפוס השלם. כלומר, הוא דיבר על זה שבמקביל למשיכה של הבן לאימא ויריבות עם אבא, קיימות אצל הבן גם משאלות אהבה הומוסקסואליות כלפי אבא, ויריבות עם אימא. ואותו דבר הפוך אצל הבת. אבל מאז פרויד, ופה אני קצת אתקן, אני לא לגמרי יוצאת נגד פרויד, במידה מסוימת אפילו חוזרת אליו, אבל מאז פרויד קרו כל מיני דברים בעולם הפסיכואנליטי. קודם כל, פסיכולוגית האגו שבאחרי פרויד הגדירה את ההומוסקסואליות כהפרעה. וזה מהלך שהתרחק מאוד מהעמדה של פרויד עצמו. וחלק גדול מתיאוריית יחסי האובייקט, ששמו את הדגש על השלבים הינקותיים בהתפתחות, הרחיקו בצורה הזאת את התיאוריה המדחפים המיניים. ובכל מקרה, לגבי פרויד הוא התייחס למבנה משפחתי שתאם את המציאות החברתית שבתוכה הוא חי. כמו שכבר אמרתם, בעשורים האחרונים, צמחו אפשרויות טכנולוגיות חדשות, ובין היתר צמח גם התא המשפחתי שחקרתי, שמורכב משתי אמהות או משני אבות.
אבל את הולכת לשנות את המודל, זאת אומרת, אבל לשנות את המודל הזה, זה
לא בדיוק לשנות אותו כמו לנסות להבין. אני אנסה רגע להסביר. בעצם כשיש משפחה כזאת שהיא שונה מהמבנה הבסיסי שעליו התבססה התיאוריה, עולה השאלה, האם בכלל, ואם כן אז באיזה אופן, מתקיים המבנה האדיפלי אצל ילדים במשפחות כאלה. ואז השאלה הזאת יכולה להוליך לכל מיני כיוונים והשערות שבאמת הוצפו בשדה לפני המחקר. למשל, אפשר לשער שזוגות הומואים ולסביות מתמיינים לזוג אחד שהוא יותר נשי, בן זוג אחד שהוא יותר גברי, ואז התפקיד המגדרי הזה מחליף את המין הביולוגי. זה למשל כיוון שהמחקר שלי מפריך לגמרי.
מפריך, אוקיי.
מפריך. דרך אחרת יכולה להיות לנבא שהמבנה העומק האדיפלי של הילד התייחס לשני השותפים ביצירה שלו. זאת אומרת, לא משנה מי ההורים שלך, הפנטזיה האדיפלית של הילד במשפחה חד מינית בסוף תתייחס להורי הביולוגי, רק לאחד ההורים בעצם, ותורם הזרע לתרמת הביצית. וגם את הכיוון הזה המחקר שלי מפריך. זאת אומרת, בעצם צריך להבין איך אנחנו מיישמים את התיאוריה האדיפלית על המשפחות האלה, כן?
זאת אומרת, את אומרת שהתיאוריה האדיפלית בסך הכל בסדר, אבל היא פשוט מתרגמת בצורה אחרת במשפחות שאינן הטרונורמטיביות.
כן, אני אומרת שהתיאוריה היא בסך הכל בסדר, אבל אני כן אומרת שההנחה של פרויד שההכרה של הילד בהבדל בין המינים היא זו שמתניעה את המהלך האדיפלי, היא שגויה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שכשההורים הם מאותו מין, בכל זאת המבנה הזה קיים, אז זה אומר שיש איזשהו צורך כן רגשי בסיסי שקודם לשאלות של מין ומגדר. זאת אומרת, הצורך הזה בפיצול בין ההורים הוא איזשהו צורך רגשי תשתיתי, שיש כן תיאוריות שמדברות על זה, אבל התיאוריות שמדברות על זה מזניחות את המיניות, את הגוף, ואני מראה את שני החלקים, ואני מראה איך כל החלקים האלה מסתדרים ביחד בעצם, כן? כל תיאוריה בעצם נותנת איזושהי תמונה תקפה אבל חלקית של המציאות, ודרך כל ההמחשות, הצפתי המון המון המחשות, מתצפיות על המשפחות, מציורי ילדים, מסיפורים שהם חיברו, מרעיונות, דרך כל הדוגמאות האלה אני מראה בעצם את התמונה השלמה, איך החלקים האלה מתחברים, ובמה כל תיאוריה צדקה, איך זה מסתדר ביחד.
כי צריך להגיד, המשפחות שאינן הטרונורמטיביות, הן בעצמן לא הומוגניות, הן מאוד מאוד שונות גם בתוך אחת מהשנייה.
יש כל מיני סוגים.
זאת אומרת, אתה צריך לבחון המון המון סוגים של משפחות, נגיד, באמת היום אנחנו מוצפים במודלים שמאתגרים את המודל ההטרונורמטיבי מכיוונים שונים. לא רק שיש משפחות שיש בהם אימא ואימא ואבא ואבא, אלא דברים הרבה יותר מורכבים מזה. או לא יותר מורכבים למי שבפנים יכול להיות, רק למתבונן ההטרונורמטיבי מהצד.
נכון, אבל יש פה משהו גם מאוד מעניין בעיניי. אני באמת חקרתי רק את התצורה הזאת, שהיא התצורה הכי קרובה בעצם למבנה האדיפלי המסורתי. כי חשבתי שזה באמת יהיה הכי קל לבודד דרך זה, דרך נקודות השוני, ולהבין יותר טוב כל מיני דברים, שבאמת אני מרגישה שהצלחתי להבהיר אותם. אבל אני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה תהליכי אדיפליזציה במשפחות. זאת אומרת, יצא לי לפגוש גם כמה משפחות, עוד בשלב שלא סגרתי לגמרי את מיתי אוכלוסיית המחקר, אז פגשתי גם משפחות שהן בהורות משותפת. ושם ראיתי הרבה פעמים תופעה מעניינת, הורות משותפת, אני אגיד, זה יכול להיות למשל אם סטרייטית חד-הורית עם שותף הומו, או שותפות של הומו ולסבית, שמגדלים ביחד ילד, שחברו לצורך ההורות ומגדלים ביחד ילד, אבל בעצם לא חיים במשק בית משותף. באמת את הצורה אחרת, ומה שראיתי זה שהרבה פעמים בעצם האדיטליזציה המופנמת הזאת כבר מייצרת איזשהו דפוס של יחסים, למשל הרבה נאמר, יכול להיות שהאבא ההומו בקונסטלציה הזאת נמנע מזוגיות, ובעצם ההורים מייצרים איזה סוג של זוגיות אפלטונית כזאת, אולי נטולת מיניות, אבל כן ממש מין סוג של זוגיות, ונמנעים כל אחד מהם מזוגיות רומנטית, כשהם בעצם מייצרים מין סוג כזה של, או דוגמה אחרת זה שיכול להיות למשל אבא הומו שיש לו בן זוג ואמא חד-הורית, אבל שהבן זוג לא יהיה מוגדר בתוך ההסדרים שלהם כאבא.
אוקיי.
שזה דבר מעניין. מעבר לזה שזה גם כרגע משפטית, אין מעמד הורי ל...
אבל למה זה מעניין בהיבט הזה שאת מסתכלת על זה? זאת אומרת שהם רוצים להמשיך לקיים, שהדבר הזה יהיה בשביל הילד, אמא ואבא בעצם, זה מה שאת אומרת. שלא יהיו פה שני אבות עכשיו פתאום, שלא מבלבל את המוח.
וגם זה מחשבה כזאת, כאילו הנפש הפסיכולוגית, הנפש של הילד אומרת, אוקיי, בסדר, יש פה מבוגר, אבל הוא לא מוגדר כאבא שלי, אז אני לא אפתח יחסים אדיפליים אליו.
נכון, זה באמת לא עומד במבחן המציאות, רואים את זה, אבל אני חושבת שכן, זאת אומרת שמעבר שהכוח של התיאוריה הדיפלית הוא כבר גם בזה שהממסד מבנה את הדברים ככה, בזה שאין כרגע לפחות אפשרות לשלושה הורים, יש משפחות כאלה, כן, אבל הם יותר, השיעור שלהם נמוך יותר, והרבה פעמים באמת אנחנו רואים שגם בני זוג עצמם בעצם מייצרים מין איזשהו הד למשפחה הדיפלית שגדלנו עליה, כן? זאת אומרת, הדבר הזה גם משעתק את עצמו באיזשהו אופן, גם כשזה לא הכרחי, כן?
עכשיו, אחד הדברים, יש כל מיני סיטואציות חדשות עכשיו, למשל סיטואציה כזאת שבה ילדים, יש כאלה ילדים שהם היחידים במגדר שלהם בתוך המשפחה.
נכון, נכון, זה דבר ממש מעניין שבעצם שמתי לב אליו תוך כדי המחקר ולא מצאתי לו שום עדות בספרות קודם, שהסיטואציה הזאת שיש שני אבות או שתי אמהות מייצרות מין מצב חדש שבו יכול להיות ילד שהוא היחיד במגדר שלו במשפחה, למשל בת של זוג הומואים שיש לה שני אחים או בן של זוג לסביות שיש לו אחיות, וגיליתי שהדבר הזה מבחינת הילדים יש לו הרבה משמעות. זאת אומרת, קודם כל הם עצמם ממש מדברים על זה כרכיב מאוד מרכזי בזהות שלהם, ואני מניחה שבדור הבא אנחנו נשמע עוד מה הדבר הזה, כן?
מה הוא עושה?
זה חוויה כן. זהותית מובחנת. ודבר השני שמצאתי זה שהילדים האלה יותר עסוקים בפנטזיות על התורם זרע או על התורמת ביצית, בעצם בפנטזיות על הורי מאמין שלהם, שלא קיים בתצורה המשפחתית.
כן. שיום אחד הוא יבוא אולי.
שיום אחד הוא יבוא, זה
לקרוא לכל הילדים יש את זה?
כן. זה מה שפרויד קורא, הרומן המשפחתי.
כן.
זה פנטזיה מאוד אופיינית לילדים, ואצלם זה באמת לבש את הצורה הזאת.
שיום אחד יבואו ההורים שמסרו אותנו לאימוץ ויקחו אותנו מהבית הזה.
כן, כן.
אוקיי.
מי מאיתנו לא חיפש את המסמכי?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אוקיי. נגענו ממש על קצה המזלג, אין מה לעשות, זה ספר רציני.
נכון.
צריך לקרוא את כולו, המשולש החדש על חוויות אדיפליות במשפחות חד-מיניות, דוקטור יפעת איתן פרסיקו.
המון, תודה.
הספר הזה יצא בהוצאת פרדס, אפשר למצוא אותו בחנויות, אפשר למצוא אותו באתר של פרדס, איפה שתרצו. תודה רבה, יפעת.
תודה רבה. ביי,
להתראות.
להתראות.
ולסיום, עוד דבר קטן, לרגל שבוע הגאווה והמצעד שעומד להתקיים ביום חמישי. יש ויכוח על טקסטים להטאבים בספרות העברית, האם זה התחיל עם חזי לסקלי ויותם ראובני, או שאולי הרבה קודם עם ברנר או בשבי זינגר. אז רק כדי לזרוק עוד שם לדיון, אנחנו רוצים לקרוא היום מתוך הסיפור ישימון של לוי אריה אריאלי, סופר ומחזה עברי שנולד באוקראינה ב-1886, ועלה לארץ ישראל, הוא אחרי זה היגר לארצות הברית, הוא מת ב-1943. במלחמת העולם הראשונה הוא גויס לצבא הטורקי, ושרת בתזמורת צבאית, והסיפור הזה, ישימון, מבוסס במידה מסוימת על החוויה שם, אז נקרא את הפתיחה של הסיפור הזה, ואולי נספיק גם לקרוא קצת ממאמר שכתב על הסיפור הזה, חוקר הספרות העברית, פרופסור עדי צמח. ככה מתחיל הסיפור. כל העיניים נישאו מעל הקלפים ופנו אל פתח האוהל. משם, עוד לפני שהורמה היריעה הלוהטת משמש תמוז ביד אחד משני הצללים שהופיעו מבחוץ, נשמע קול בריא ודשן של איש בימי העמידה. הרי לחכמדי טירון, תלמיד, זה אתה בא. הוכיח לך הגורל נושא עמוד ותווים אחר, תחת אותו החזיר הארמני ג'ורג'י שברח יקללהו הלאה. והיריעה הופשלה, ובפתח הופיעו, כשהם כופפים ראשיהם להיכנס, פניו הרבועים צחוק רחב ויין שרף זול של הבש צעוש, ומאחורי כתפו אלם יפה וענוג כבן 22, לבוש תלבושת עירונית הדורה. התלבושת הזאת והיופי הזה היכו את כל יושבי האוהל בתימהון פתאום. רק פעם, כשבמקומות השוממים והרחוקים מיישוב האלה, הופיע בין האוהלים חטלטול עם סרט ורוד ופעמון בצברו, השתוממו המנגנים ככה. משחק הקלפים נשכח מלב וכולם נעצו עיניים רעבות באורח הצעיר. תפדלו, תפדלו, הבליג בכל זאת מיד על תמהונו חמדי, הוא הממונה על האוהל. העיגול נדחק קצת על רגליו המקופלות תחתיו בשביל לפנות מקום לשני הבאים, והבש צ'אוש לא התמהמה לכרוע ולתפוס את מקומו כשהוא צוחק צחוק של אדם שיקור שאומנותו מומחיותו בשיכרון, ושבהתאם לתנאי כוסו, כיסו וקרסו, הוא מגלה פעם נפש של ילד טוב ופעם של רשע, מרושע. ראית איזו ארנבת הבאתי לך, חמודי? חמדי, סליחה. חמדי הביע סבר רצון בפניו הצעירים המחוסרים חתימת זקן והשזופים במקצת, ויאמר ביתר תוקף ונימוס של חן. אבל בי יסיד, שב כאן, כאן, ברוך אלוהים. אין דבר, אין דבר, אדוני ענה אלם בביישנות רכה, בשבטו על מדרגת האדמה השלישית אשר במבוא האוהל. כאן נשב, כאן יותר טוב. קצת אחר כך, הוא כותב כך, כל נגינה וטוף העירו אותם לגשת אל כנופיות המנגנים. פה הייתה גדולה העילולה. הערב כבר הסתרך, ובתוך נוגע המערב הנדעך ואור קרני הירח הצעיר, היה קום מלבב ציפוף, צפצוף הקלרינט הקטן, וכה חדש לדוד מכון הדביצ'ה המלווהו. פני הצללים הרוקדים ומתחככים בחוסף תאבני איש בחטף רעהו במעגל, היה קצת קשה כבר להבחין, אבל שבתנועת ירחיהם ובפרקוסי בתניהם היה יותר משמינית שבשמינית של פריצות, זה היה מורגש ומוחש לכל גם בחצי האפלה. אז נקרא קצת מה אומר על זה עדי צמח במאמר מין ואופי לאומי שפורסם במגזין מוזניים בשנת 1981. הוא אומר, דוד אוסטרובסקי מתואר למין הרגע הראשון בעיניו של גבר חושק. ראייה זו הולכת ונמשכת ומתעצמת לאורך כל הסיפור. דוד המנגן מוצג באופן אירוטי מובהק. תיאורו הראשון הוא אלם יפה וענוג, לבוש תלבושת עירונית הדורה. הופעתו מדהימה את אנשי התזמורת, התלבושת והיופי עיקו את כל יושבי האוהל בתימהון פתאום, נועצו עיניים רעבות באורח הצעיר. האווירה וההתייחסות התאבטנית מודגשת על ידי השוואת האלם, לחטלטול עם סרט ורוד ופעמון בצברו ולארנבת, וכן הלאה, הוא מוסיף ומוסיף, הוא מציין גם שחמדי, לכאורה הגוי הרשע, גם הוא בחור צעיר, נאה ומושך, גילו כגילו של דוד, הוא מוצג בפניו הצעירים המחוסרים, חתימת זקן והשסופים מקצת. חמדי ללא ספק מוצא חן אירוטית בעיני דוד, כשם שדוד נראה יפה ומושך לחמדי. והוא כותב, בתחילת הסיפור, דוד שמח להימצא במקום שהוא נמצא בין גברים צעירים ומושכים, והרחק מחברת נשים תרחניות ונלעגות. ההומוסקסואליות אינה נזכרת ואינה מתוארת בנובל הזו. ואולי דווקא משום כך היא מוחשית כל כך באווירה. ביותר מזה, אין כל צורך. אני חושב שזה מאוד יפה. צריך להגיד, הפרשנית הזאת של עדי צמח היא מורכבת, היא כוללת עוד הרבה דברים, אבל זה חלק מרכזי ממנה, ונגיד גם שאת שני הטקסטים האלה מצאנו בפרויקט בן יהודה, האתר הנפלא שבתוכו יש אוצרות של ממש, שבלעדי האתר הזה פשוט לא היינו מגיעים אליהם יותר.
נכון. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לעומרי קפלן וליובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.